יודעים מה קרה בראש חודש סיוון? בראש חודש סיוון הגיעו בני ישראל בראש חודש להר סיני, ואז לא אמר להם משה ולא מידי, כי אין פה אף מילה שאפשר לומר, כי מילה תמיד נשמעת לכל אחד אחר. מה היה בראש חודש? לא אמר ולא מידי. למה? משום חולשה דאורך. אתם יודעים מה זה חולשה דאורך? זה כשאדם מגיע לחלישות כזאת שבה אין לו כבר שום דבר מעצמו. כל מה שיש לו זה רק האין סוף שבו. אין לו ידיים, אין לו רגליים, אין לו סברות, אין לו שכל, אין לו נוסח, אין לו היגיון שאין לך, אין לו כלום. יש לו את נותן התורה. אתם מבינים איזה חולש הזה? חולשה דאורך זה המקום הזה, זה השנייה הזאת, זאת הנקודה הזאת שבה אתה קולט את הדבר הלא יאמן, המופלא הזה, שכל אחד מאיתנו יודע, רק בגלל הדברים הבאים אין לנו כוח לשים אליו לב כל הזמן, שהוא ההכנה והוא ההקדמה, ובלעדיו אין מתן תורה, כיוון שכל הדברים שבאים אחרי זה הם כל כך חזקים. מה הסברה שלי ומה הסברה שלך? ומה ההלכה שמתקיימת ומה ההלכה שלא מתקיימת? לא, הם לא חשובים, הם הדברים הכי חשובים. אבל הם יכולים להופיע רק מבית וג' בסיוון. ראש חודש זה חולשה דאורך. זה נתן לנו את תורתו. הטור פוסק שכשאומר אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, יתכוון למעמד הר סיני. מבינים למה? בגלל זה שמברך אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על דברי תורה או לעסוק בדברי תורה, יתכוון לאיך הוא עוסק בדברי תורה. כשנברך והערב מהשם אלוהינו את דברי תורתך בפינו, צאצאינו, צאצאי צאצאינו, מלמד תורה לעמו ישראל, יתכוון לאיך הוא לומד תורה. אבל כשמתכוון להגיד אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, יתכוון למעמד הר סיני. וכשהוא יחזור למעמד הר סיני, הוא יחזור לויחן. וכשהוא יחזור לויחן, הוא יבין למה אוהב את הבריות הוא ההקדמה למקרבן לתורה. אתם יודעים מה כתוב על הברכה הזאת? על הברכה הזאת כתוב בגמרא, ומביא את זה הטור בהלכה. ברכת התורה, סימן ממזיים באור החיים, מאוד צריך להיזהר בה. ברכת התורה, הכוונה היא ברכת אשר בחר בנו מכל העמים. כדאית במסכת נדרים, כמו שראינו בגמרא בפרק אילו נדרים, דברים נוראיים, תשמעו טוב. מתמימה תלמידי חכמים, אין מצויים לצאת מביניהם תלמידי חכמים? שאלה קשה מאוד. רבינה אמר, מפני שאין מברכים בתורה תחילה. שונה, אבל זה רק ההתחלה. באמר רב יהודה אמר רב. אני רוצה רק שנייה אחת לשים לב למשהו שלא תמיד שמים לב. רבינה הוא אחרון האמוראים. רבינה ורב אשי. עכשיו הוא מצטט את רב יהודה שציטט את רב. רב הוא ראשון האמוראים. רב מקביל התנאים, הוא עוד פוגש את רבי יהודה הנשיא. דאמר רב יהודה אמר רב. כשרבינה אומר משפט כל כך תעוזתי, ומסמיך את עצמו על רב יהודה בשם רב, הוא אומר, זה כל ההיסטוריה. מהי דכתיב? תשמעו דבר מדהים. מהו מה שכתוב בירמיהו? מי האיש החכם ויבן את זאת, ואשר דיבר פי השם אליו ויגידה. ירמיהו פרק ט', זאת אגב ההפטרה שקוראים בתשעה באב. שקראנו, שנה בעזרת השם, נקרא את זה כבר בטעמים של שהחיינו. אבל כך קוראים בתשעה באב עד היום. מי האיש החכם ויבן את זאת, ואשר דיבר פי השם אליו ויגידה. על מה עבדה הארץ? על מה עבדה הארץ? שאלה נוראית של ירמיהו. נביא החורבן, נביא איכה. תשובת הפסוק זה, ויומר השם על עוזבם את תורתי. וכולי. שימו לב לפסוק. חז"ל דורשים את הפסוק הזה כפסוק מאוד קשה. איך פתח הנביא? מי האיש החכם ויבן את זאת? כלומר, את מי הוא מחפש? איזשהו איש חכם שיסביר על מה עבדה הארץ. ואשר דיבר פי השם אליו, אל מי הוא מתכוון עכשיו? אל איזשהו נביא, ויגידה על מה עבדה הארץ. ואז הוא צריך לתת תשובה עכשיו. אבל מה התשובה? ויאמר מי? השם. על עוזבם את תורתי. עכשיו, מה פירוש על עוזבם את תורתי? זה סתם משפט כללי? אז אנחנו יודעים שבית ראשון חרב על עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. אנחנו יודעים שבית שני, שעליו ירמיהו לא מדבר, אבל כנראה הפסוק כתפיסת הבנת החורבן קשור לזה גם עתידית, חרב על שנאת חינם. אבל מה זה על עוזבם את תורתי? מה פירוש? דבר זה נשאל החכמים ולנביאים, מי האיש החכם ואשר דיבר פי השם, ובמדרש מוסיפים, ולמלאכי השרת. ולא פרשו, לא ידעו. חיפשו את טיפול השורש, למה עבדה הארץ. לא סיבה פוליטית, לא סיבה טכנית. הלמה? עד שפרשו הקדוש ברוך הוא בעצמו, שנאמר ויומר השם על עוזבם את תורתי אשר נתתי לפניהם. שמעתם על עוזבם את תורתי אשר? נתתי לפניהם. ולא שמעו בקולי ולא הלכו בה. מה אם יהיו ולא שמעו בקולי ולא הלכו בה? מה פירוש? אמר רב יהודה, אמר רב, לומר שלא ברכו בתורה תחילה. שואל הבח, הבח זה בעל הבית חדש, רב יואל סירקיש, המפרש הגדול על הטור. שואל הבח את השאלה הבאה, ואיקה לתמוע טובה, אני קורא טיפה מלשונו כי זה בח מדהים, יש לתמוע הרבה, ואיקה לתמוע טובה. למה יצא כזאת מלפניו? למה יצא כזאת, כזה עונש מלפניו? להענישם בעונש גדול ורם כזה, על שלא ברחו בתורה התחילה? שהוא לכאורה עבירה קלה? לא ברחו בתורה התחילה. על זה חרבה הארץ? על זה עבדה הארץ? ואני מוסיף, כי לדעתי זה בתוך השאלה, אתם תראו את זה בהמשך. אז מה שאמרנו שעבדה הארץ על שנאת חינם, זה לא באמת. כלומר, זה דבר אחר. עוד מדרש. ומה שאמרנו על עבודה זרה, גילוי הראיות ושפיכות דמים. אומר הבח, זה השורש. עכשיו בוא תבין אותו. ונראה בכוונתו יתברך מעולם הייתה, בשביל מה הוא ברא את האדם, בשביל מה הוא ברא את העולם, שמו מדהים עכשיו, בכוונתו יתברך מעולם הייתה, שנהיה עוסקים בתורה, כדי שתתעצם נשמתנו בעצמות ורוחניות וקדושת מקור מוצא התורה. למה הוא רצה שנעסוק בתורה? מקצוע יפה. כדי שתתעצם נשמתנו בעצמות ורוחניות וקדושת מקור מוצא התורה. אתם יודעים מי הוא מקור מוצא התורה? נותן התורה. ולכן נתן הקדוש ברוך הוא תורת אמת לישראל במתנה, שלא תשתכח מאיתנו, כדי שתתדבק נשמתנו וגופנו ברמח האיברים ושסה הגידים במצוות עשה וכולי. עכשיו תשמעו מדהים, ואם היו עוסקים בתורה על הכוונה הזאת ורק על הכוונה הזאת, היו הם המרכבה והיכל לשכינתו יתברך, שהייתה השכינה ממש בקרבם, כי היכל השם המה ובקרבה ממש הייתה השכינה קובעת דירתה, והארץ כולה הייתה מאירה מכבודו. ובזה יהיה קישור בין פמליה של מעלה עם פמליה של מטה, והיה המשכן אחד. אבל עתה שעברו חוק זה, תשמעו, מה עברו חוק זה? ויעבדו עבודה זרה, נכון? לא, 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 לא. גילו הרעיות, לא. שלא עסקו בתורה כי אם לצורך הדברים הגשמיים. לא, לא הבנתי. מה זה לצורך הדברים הגשמיים? עסקו בתורה כדי להרביץ. לא. להנעתם. שילו קפה. לא. לידע הדינים. לצורך מסע ומתן. ואולי גם להתגאות, להראות חוכמתם. ולא נתכוונו רק ואך ורק להתעצם ולהידבק בקדושת ורוחניות התורה ולהמשיך השכינה למטה בארץ, רק כדי שתעלה נשמתם למדרגה הגדולה. הנה בזה עשו פירוד, שנסתלקה השכינה מן הארץ ועלתה לה למעלה, והארץ נשארה בגשמותה בלי קדושה, וזה הגורם חורבנה ואבידתה. לא יאמן הדברים האלה. אנחנו מחלקים תמיד את דרגות הרוחניות שבאדם למושגים פנימיים, לנפש, רוח, נשמה, חיה. ומעל הכל, מעל הכל, מעל הכל, לא נתפס אצלנו בכלל, שייך ללמעלה למעלה יחידה. אנחנו בעולם של נפרדים. אתם יודעים מה היה בראש חודש סיוון? היינו כאיש אחד בלב אחד מצד היחידה. מצד הנפש, רוח, נשמה, ואפילו מצד החיה, אדרבה, יש מקום לריבוי הדעות, לריבוי שיטות, לריבוי ברורים. אתם יודעים מה קרה במעמד הר סיני? קיבלנו את התפקיד הכי קשה. קיבלנו את הטקסט, סליחה על המילה הטיפשית בהקשר הזה, אבל בכוונה אני משתמש בה, שאנחנו עסוקים בו כל אחד מהמקום שלו, מהשכל שלו, מהרמה שלו, מהמדרגה שלו, אלפי שנים, ימים, לילות, כל שעה, כל ההיסטוריה, וכל העניין הוא להרבות דעות ולברר כל אחד מהצד שלו. אבל התנאי לקבלתו היה להבין שבחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. אתם מבינים כמה זה קשה? אתם מבינים למה שלא בירכו בתורה תחילה? הוא לא סיבה נוספת לשנאת חינם. זה ההסבר לאיך הגיעו לשנאת חינם. אדרבה, אני אומר דבר נורא. ככל שתלמד יותר תורה שלא מתחילה מאשר בחר בנו ונתן לנו את תורתו, תגיע ליותר שנאה. אם ראש חודש סיוון לא יתברר, אז זה הדבר הכי מסוכן שיש בעולם. אז זה יהיה סם המוות. רק אם ראש חודש סיוון יתברר לך, ומשום חולשה ברוחה לא אמר לו ולא מידי. מה שייך להגיד? איזו מילה שייך לומר? למה לומר? זה לא שייך לנפש, רוח, נשמה, חיה, אין מה לומר. זה לא אמר לו ולא מידי. זה שייך ליחידה שלמעלה, למעלה, למעלה, ליחיד שבו כולנו כאיש אחד בלב אחד. זה מה שהתחדש במעמד הר סיני. לא לחינם פותח רבי יהודה הנשיא את דברי הלל, בהלל אומר הווי מתלמידיו של אהרון, כי מי שעובר פעם על מסכת אבות מגלה שבעצם סדר המסכת הוא איך התורה הולכת להתנקז דרך הלל ושושלתו. זה היסוד. פרק א' של מסכת אבות פותח במשה קיבל תורה מסיני, ואחרי שמשה קיבל תורה מסיני הוא ממשיך היסטורית עד שהגיעו לאנשי כנסת הגדולה. זוכרים? משיירי כנסת הגדולה נותר שמעון הצדיק, ולשמעון הצדיק היה תלמיד אנטיגנוס איש סוחו, ולאנטיגנוס איש סוחו היו שני תלמידים זוג ראשון. ואחרי שמבררים את יוסי בן יועזר ויוסי בן יוחנן, אומרים לזוג השני שהיה פה, ניתאי הארבלי ויהושע בן פרחיה, ואחר כך יהודה בן טבאי ושמעון בן שטח. הכל התקופה ההיסטורית הנוראית הזאת, האדירה, בית שני. ואחרי זה שמעיה ואבטליון, ואז הלל ושמי, עד כאן כל אחד קיבל משנה אחת. ועכשיו, הלל אומר רבי מתלמידיו. הלל אומר מגיד שמע עבד שמי. הוא היה אומר אם אין אני לי מי לי. שמי אומר, ופתאום בלי שום קשר לרצף הדורות, רבן גמליאל אומר, שמעון בנו אומר, רבן שמעון בן גמליאל אומר, רבי אומר, רבי יהודה הנשיא. ואחרי כמה משניות, אתם רואים שקפצו פה את כל הדורות, אחרי כמה משניות חוזרים, הלל אומר, בטח עוד לא דיברנו על הלל, אז יש משהו קטן, אל תפרוש מן הציבור. הוא היה אומר אין בור ירחה, אף הוא ראה גולגולת אחת צפה על פני המים. הוא היה אומר מרבה בשר מרבה רימה. ואחרי חצי פרק שעוסק בהלל, וכל מי שהובאו אחרי הלל הם שושלתו של הלל עד רבי יהודה הנשיא, עכשיו חוזרים לסדר ההיסטורי. רבן יוחנן בן זכאי היה אומר, וזה היה אומר, וזה היה אומר, ועד סוף המסכת. רבי יהודה הנשיא ביקש לקבוע שהלל הוא ההדרכה שאיתה אנחנו נקבל תורה שבעל פה. ואת הלל פותחים ביסוד של הכל. ויחן שם ישראל נגד ההר. כמו שמעמד הר סיני מתחיל בויחן שם, גם מעמד תורה שבעל פה מתחיל בויחן שם. אלא שבתורה שבעל פה אנחנו צריכים לתרגם את מעמד הר סיני לאז איך עושים. ואז בא הלל ואומר, הולכים להיות תלמידים של אהרון. אבל יש סיכונים, נכון? אז יד ביד לומדים מהארון. ומה יקרה כשלא נלמד מהארון? לא יהיה כלום. ועל זה תחרב הארץ. כי על מה חרבה הארץ? על שלא ברחו בתורה תחילה. על שלא הבינו שהפסקנו רק להיות לוקחי תורה כל אחד לפי עולמו, והעולם הפך להיות לעולם של נותן התורה לפי כוחו. אז אתה אומר שאי אפשר להסתדר איתו כי דעתו היא ממש הפוכה, נכון? איך אתה מסתדר עם זה שהקדוש ברוך הוא גם בעל חסד וגם איש מלחמה? עם זה אתה מסתדר? לא מסתדר, אה? אז אתה אומר, טוב, מה זה קשור? עכשיו הוא רב איתי על זה, מה זה קשור אחד לשני? אני מדבר עכשיו על... באמת לא קשור? ואם זה לא קשור, אז אין נותן התורה, ואם אין נותן התורה, שום דבר לא קשור. כל הקשר שלך אל התורה הוא לא מהסברה שלך, אלא מהיכולת שלנו להידבק בנותן התורה. כשהגיעו שם למעמד הר סיני, נאמר שם, וכל העם רואים את הקולות. העולם תמיד מסביר בהסבר הגדול שצריך לדבר עליו הרבה, רואים קולות, איך רואים קולות. רש"י מביא את הדבר הידוע של חז"ל שהוא יסודי וצריך לדבר עליו בפעמים אחרות. הגיעו למעמד של מעל החושים, רואים את הנשמה. גדול מאוד. אתם יודעים איך מתרגם יונתן בן עוזיאל? תשמעו את התרגום, זה לא יאמן. וכל העם רואים את הקולות, וכל עמה חמיין. כל העם היו רואים איך הוו מתהפכן קליה, איך היו יוצאים הקולות ומתהפכים. תשמעו טוב, לפי שום איהון בכל חד וחד. כל העם היו רואים איך הקולות נכנסים לכל אוזן, והקול שאתה קיבלת והקול שאני קיבלתי נשמעים לכל אחד לפי האוזן שלו. אתה לא יכול לקלוט את זה, נכון? ואת יחידותו של הקדוש ברוך הוא אתה יכול לקלוט? אתם יודעים מי קולט את יחידותו של עם ישראל? אויביו. הם קולטים. הם קולטים שזה לא בלב אחד כאיש אחד. הם קולטים שזאת יחידות כיחידו של עולם. הם קולטים את זה. הם קולטים שמדובר פה בדיוק באותה יחידות. כי נותן התורה נתן אותו. הם קולטים שלכן זה נצח. אז איך אנחנו לא קולטים את זה? אנחנו קולטים, אבל מה אפשר לעשות? כשלוקחים את ההיסטוריה ובודקים עכשיו מבחינת גלי קול, כמה דברים נאמרו בראש חודש סיוון? כלום. אז זוכרים את הכל, מי ג'. בראש חודש לא נאמר שום דבר, לא אמר ולא מידי. זה בטח לא תופס חשיבות. אין לזה נפח. הנפח זה מהמקום שבו יש לי מה להתווכח איתך. מה, אין לי מה להתבקר, זה בטח. זה יופייה של תורה. אבל אם למדתי אותה בלי לברך בתורה התחילה, זה האסון שהיא יכולה להמית עליי יותר מכל דבר. דברים קשים. וזה היסוד של מעמד הר סיני. אמרתי פעם, ככה קצת בחיוך, סופר על תלמי המלך, ש... ביקש שיתרגמו לו את התורה, תרגום השבעים המפורסם. ואז הוא כינס 70 זקנים, כל אחד בחדר אחר, וביקש מהם לתרגם לו את התורה, והיה נס גדול גדול גדול, וכולם תרגמו את אותו תרגום. ותמיד מדברים על הנס הגדול של תרגום השבעים. אני אומר, אל תכעסו עליי, הנס לא היה שכולם הגיעו לאותו תרגום. ודאי שזה נס, אבל זה נס. שברוך הוא מוציא ממצרים, מארגן גם את זה. זה... הנס היה שהקדוש ברוך הוא מינה לתפקיד הזה גוי. אתם יודעים למה? כי רק תלמי מלך יוון יכול להבין שאם הוא רוצה להוציא הסכמה בין 70 יהודים, צריך להושיב אותם ב-70 חדרים נפרדים. זה הסיכוי היחיד לצאת עם הסכמה. כי אם מציעים אותם ביחד, אז זה לא שאני רוצה להתווכח, אלא תשמע, סך הכל ברור שהדבר הכי חשוב זה אוהב את הבריות. זה הרי היה בפלקט של שנינו בכיתה א', באיפה שהשוקו עם הלחמנייה, גדלנו על זה. מה, אתה מסקק בפלקטים? אנחנו יודעים גדולים. אבל תשמע, בדיוק, אם כבר נפגשנו, והרי אני, כל מה שאני רוצה זה להביא משיח. ואני רוצה להגיד לך משהו. זה אתה זה שמעכב אותו. אז כל עוד לפני שאנחנו מתקדמים, למה לא קודם נהרוג אותך ואחרי זה נזוז קדימה? פרט טכני. זה לא מהותי. בינתיים. חיסול לשם שמיים. ממוקד. עם וידוע רגע. ואחרי זה נמשיך. הם מבינים את זה. וכל פעם כשאנחנו שוכחים את זה, הם מסבירים לנו. שנזכור. הם מזכירים לנו את זה בצורות הכי קשות בעולם. שנזכור. במשפט אחרון. בראש חודש סיוון לא קרה רק ויחן ישראל כנגד ההר. בראש חודש סיוון באו מדבר סיני ביום הזה. אתם יודעים מה היה ביום הזה? ביום הזה היה ראש חודש. ביום הזה מזכיר את החודש הזה לכם. אדמור הזקן אומר, למה דווקא בראש חודש באו מדבר סיני? מה היה אז? למה זה כל כך חשוב? ביום הזה באו מדבר סיני. למה כל ההכנה לתורה מתחילה בראש חודש? מכירים את הלבנה? היום ראש חודש. והיום מולד הלבנה. ללבנה יש תפקיד אחד. תפקיד ממוקד כל כך. כמה טוב לה, היא יודעת בדיוק את התפקיד שלה. היא לא מחליפה תפקידים, לא מחליפה מקצועות. היא יודעת בדיוק מה היא צריכה לעשות. היא צריכה להאיר על הארץ. פעם היו לה בעיות, היא חשבה שהיא תהיה יותר גדולה, תהיה יותר קטנה, כנראה בשלב מסוים השלימה עם העניין, ומאז היא מאירה על הארץ. בינינו, היא לא הכוכב הכי גדול, מה שנקרא. לא נעים שלא תשמע, יכול להיות שהיא הכי כתב. הכי גדול בטח לא. אלה הצ'ופצ'יקים שאתם רואים בלבנים עוד מעט, כל אחד מהם, לא יודע כפול כמה, תשאלו את אלה שתמיד יודעים ואני שואל אותם. למה שלא אתם, כי הם אומרים, אני אף לא מבין. אבל היא קטנה. והיא יודעת בדיוק את תפקידה. יש לה בעיה אחת מאוד מעניינת. היא מוזרה. הפוקוס שלה זה להאיר על הארץ, וכל פעם היא מתחילה ככה מראש חודש, קצת. כזה קצת, קצת, בננה, בננה, גדול, 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 עד שנהיה עגול. קורה לדבר מוזר, כבר שנים שהיא במקצוע, וכל פעם שהיא מגיעה לפי, זה כנראה בעיית ביטחון עצמי או משהו, בום, היא מתחילה לרדת. תמיד שאלתי, למה לא תישאר איזה יומיים שלושה שם? קצת תשמור על העוצמות. הרי כל המגמה זה להעיר על הארץ. אז כבר הגעת לפי. ישר. אי אפשר לעזור איכשהו, לעשות משהו. הרי עם ישראל והלבנה מאוד קשורים. כל חודש הם רוקדים לה, והם שרים, יש להם המון, זה קשר מאוד עמוק בין ישראל ללבנה. למה לא? אתם יודעים למה הלבנה עושה את זה? כולנו יודעים. כי הלבנה יודעת שיש לה תפקיד אחד, והוא להעיר על הארץ. אבל היא גם יודעת עוד דבר אחד. רק היא יודעת בשקט. שלה אין שום דבר משלה. היא יודעת שזה רק הילדים בגן שרים עליה שירים. היא יודעת שבאמת באמת כל האור שלה הוא רק מהחמה. ולכן כל פעם שהיא מגיעה לשיא, כל פעם באים כמה חבר'ה ומציעים לה, תשמעי, תלכי על מכרז, תנסי אולי בכל זאת משהו, אני אומר, מה, תתקדמי פוליטי. היא אומרת, אני לא באתי לקדנציה אחת. אני חוזרת עוד פעם אל המקור. היא מתקטנת ומתקטנת ומתקטנת, עד שהיא נהיית שוב נקודה. אתם יודעים מה זה נקודה? זה משהו שאין לו שטח, אין לו מקום, אין לו כלום. היא עוד פעם בדיוק מול השמש. ואז הילדים אומרים, אין! הלך ירח, אין! ואז היא מקבלת עוד פעם את האישור, ושוב חוזרת לקבל את האור, מצדיעה, ומהירה. וכמסגן לויאליות, אנחנו כל חודש מצדיעים לה. אגב, לא כשהיא בשיא, כי אז היא מתחילה לרדת, אלא כשהיא במולד, בראש חודש. אתם יודעים מה קרה בראש חודש סיוון? בראש חודש סיוון באו ישראל מדבר סיני והבינו שהם צריכים להתבטל אל מקור האור. הם הלבנה. והם הבינו שאין להם שום דבר משלהם. והם הבינו שמה שהיה תורה לפני כן זה מדברים שהם לקחו. אבל מעכשיו הם נפגשים עם הנותן. אז בראש חודש סיוון הם התבטלו עד שהם הגיעו לנקודה הכי קטנה שיש. אתם יודעים איזה חולשה דאורך הזה? אין לך כלום. אין גרם, אין נפח. חולשה דאורך. ואז לא אמר להם משה ולא מידי. אתם יודעים למה? כי בנקודה אין הבדל בין משה לפשוט שבפשוטים. אז איך משה יכול להגיד מילה? כולם התבטלו אל האור. ואז כשכולם התבטלו, כולם גילו שכולם הם מקור האור. רק אז אפשר היה להתחיל להתקדם למעמד הר סיני. כי ישראל מגיעים בחודש השלישי, ביום הזה, היום הזה, כמו שנאמר, החודש הזה לכם בזמן מולד הלבנה. וביום הזה כלום, רק ביטול. מחר יעלה משה להר. מחר ישיג משה את הדברים ברמתו, יקבל תחילת תורה מסיני ויתחיל להעביר אותה לאהרון, אלעזר ואיתמר, ל-70 זקנים, לי, לו, לנו, לכל אחת ואחד, וכל אחד ייקח ממקומו. אבל ביום הזה באו מדבר סיני והפכו להיות בתהילים לנקודה הזאת. יודעים איזה יום זה בספירת העומר היום? היה, אנחנו מדברים על ראש חודש, תפארת שבמלכות. תפארת זה אחרי חסד ואחרי גבורה באה המידה השלישית של תפארת. התפארת זה גם עניינו של חודש סיוון. חז"ל אומרים שהתפארת לך השם הגדולה והגבורה והתפארת. והתפארת זה מתן תורה. יודעים למה התפארת זה מתן תורה? כי התפארת זה כמו הפארות, הפארות של העץ, הענפים. פארך חבוש. למתן תורה יש המון המון ענפים. זו שירה עם קולות שונים ומשונים זה מזה. כל יופיה של השירה שיש כאן אין סוף ענפי ענפים, וזה פארו של העץ. וביום הזה הגיעו אל התפארת שבמלכות. התפארת שבמלכות היא מידתו של יעקב אבינו כשבאים להמליך את הקדוש ברוך הוא. ועכשיו יעקב על כל 12 השבטים מגיעים למעמד הר סיני. וביום הזה מתבטלים אל היסוד, כי מבינים שאם רוצים לפאר את הכל ולהגיע עד לאחרון הפערים והפרטים והענפים והעלים והפירות, נפגשים עם המקור, כמו הלבנה. ביום הזה באו מדבר סיני, ויסעו מרפידים, ויבואו מדבר סיני, וייחן שם ישראל כאיש אחד בלב אחד נגד ההר. שנזכה בעזרת השם לקבל תורה ביחד בשמחה ובאהבה. חג שמח, שבת שלום, נפגש בשבוע הבא. חג שמח, תודה. אהבת אותנו ורצית בנפילה. אני הבוקר הייתי בנפילה ואחרי זה נעלמנו. אתה אותו?